ולכן עם קיץ חי, כולנו עם כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית. עם איתי גדסי.
הערב במהדורה המרכזית. המשבר הקואליציוני נמשך, ראש הממשלה נתניהו ממשיך להתעקש על תקציב חד שנתי ואמר היום בישיבת סיעת הליכוד כי לעשות היום תקציב דו שנתי משמעותו קיצוצים משמעותיים מאוד. הוא הוסיף כי תקציב חד שנתי זה צו השעה, אך בכחול לבן ממשיכים להתעקש על קיום ההסכם הקואליציוני ככתבו ודורשים תקציב דו שנתי. בישיבת קבינט הקורונה אמר ראש הממשלה כי בתוכנית סגרים על ערים אדומות, תוך הידברות עם ראשי הערים וסיוע לעסקים בעיר. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר תקף היום בחריפות את יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן על דבריו נגד כניסת בחורי ישיבות מחול ללמוד בארץ. אייכלר אמר כי איווט היום מתיר את דמם של מיליון יהודים חרדים מדי יום, ואני מבקש להוציא את איווט האנטישמי מחוץ לחוק, דברי אייכלר. חבר הכנסת עמית הלוי הצהיר אמונים במליאת הכנסת ויכהן כחבר כנסת מטעם הליכוד במקומו של השר אוחנה שהתפטר במסגרת החוק הנורווגי. מליאת הכנסת אישרה גם את מינויו של צחי הנגבי לתפקיד שר ההתיישבות במקומה של ציפי חוטובלי שמונתה לשגרירת ישראל בלונדון. המהדורה המרכזית יום שני, העורכת הראשית אסתי פלד, המפיק שלמה פולק, טכנאי שימי ברוורמן, באולפן איתי גדסי. אז נראה שהכנסת הולכת לקראת פיצוץ, הממשלה הולכת לקראת פיצוץ, ויכול להיות שלא יהיה תקציב במועדו, ואז הכנסת תתפזר. ועד כמה שאנחנו יודעים, גם הצעת החוק של חבר הכנסת האוזר מכחול לבן, לדחות את מועד ההצבעה לתקציב, גם היא לא נענתה על ידי השותפות הקואליציוניות, לא על ידי הליכוד, וכמובן לא על ידי החרדים, מה שאומר שאם לא דוחים את התקציב, עד משהו עד סוף החודש בערך, סוף אוגוסט, אז הממשלה תתפזר, הכנסת מפזרת את עצמה באופן אוטומטי, והשאלה הגדולה זה מי מצמץ ראשון, האם יהיו אלה כחול לבן שהם נמצאים לכאורה בעמדה יותר נחותה כרגע, גם בסקרים וגם מבחינת הטענות שלהם, במענה לטענות של נתניהו, שבעצם אומר שתקציב דו שנתי כרגע יוביל לקיצוצים, אבל דבריהם הם מתעקשים בגלל שכך מופיע בהסכם הקואליציוני, ונתניהו ידע לפני ההסכם הקואליציוני על מה הוא חותם. עוד דבר שתפס את עיני לפני שנעבור למרואיין שלנו, זה מליאת הכנסת שמאשרת ממש לפני זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, לפיו לא ניתן יהיה לעכל כספים המיועדים לטיפול רפואי או מימון תרופות. זה עוד חוק לטובת השכבות החלשות, אני חושב שזה חוק שהוא עובד עליו למעלה משלוש שנים, כדי שלא יוכלו לעכל, זה בעיקר תופס על ביטוחים רפואיים או דברים כאלו, ולא ניתן יהיה לעכל אותם לטובת השכבות החלשות. טוב, עוד רגע יהיו איתנו גם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', לשעבר שר התחבורה, וסגן שר החינוך, הרב מאיר פרוש. ננסה להבין איך מתכננים לפתוח את שנת הלימודים במגזר החרדי, בישיבות, בבתי הספר, גם בערים אדומות וגם בשאר הארץ. יש מקומות שפחות בעיה אולי לפתוח כרגע בתי ספר. וגם על האתגור הזה של הקואליציה, כל הזמן מצידם של ימינה, שמנסים גם בחוק הצרפתי, בהחלת הריבונות, וכעת בפסקת ההתגברות, סוג של להתגר את הקואליציה ואת הנציגים שיושבים שם, לא רק החרדים, אלא בכלל את חברי הקואליציה, ובנושא הזה נאמר, ערב טוב לשר התחבורה לשעבר, בצלאל סמוטריץ'. חבר הכנסת סמוטריץ' איתנו?
אני איתכם, כן,
ערב טוב. שלום, ערב מצוין. אז כמו שאמרתי, בוא נפתח עם פסקת ההתגברות. אתם יושבים באופוזיציה כרגע, ואני מדגיש כרגע, כי אני מבין, שמעתי היום התבטאויות של שרים שמדברים על כך שאם הפיצוץ עם כחול לבן ילך עד הקצה, אז יכול להיות שהיא תהיה איזושהי ממשלה חלופית כבר עכשיו, אבל עוד רגע ניגע בזה. ואתם מביאים כל פעם, הזכרתי את החוק הצרפתי, את החלת הריבונות, את פסקת ההתגברות, על מנת לאתגר את הקואליציה ואת הנציגים היושבים בה. אתה באמת חושב שביום רביעי חברי קואליציה יצביעו בעד פסקת ההתגברות?
אני לא חושב שאנחנו מאתגרים את חברי הקואליציה, אני חושב שאנחנו מנסים לקדם דברים אמיתיים שגם אנחנו וגם חברי הקואליציה, או בעיקר מצביעי חברי הקואליציה, תומכים בהם. עכשיו, אם לא היינו לפני שבועיים, רואים את אותו מופע אימים שבו בכחול לבן הפרו את המשמעת הקואליציונית ברגל גסה, והעבירו את אותו חוק מטורלל שנקרא חוק טיפולי המרה, אז בסדר, יכולתי להבין את זה, אבל למה לשמאל מותר ולימין אסור? אנחנו נבחרנו כשבליבת האג'נדה שלנו, כולנו בשלוש מערכת הבחירות האחרונות, במידה רבה מאוד, היה הצורך, הכורח, ההכרחי.
קודם כל, זה גם היה בתגובה לאותה ועדת חקירה שאתם הצעתם
לבדיק. איתי, אתה ממש טועה. הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לא הייתה בניגוד להסכמים הקואליציוניים. אין שום סעיף בהסכם הקואליציוני שמאפשר לכחול לבן להפיל וטו. לא מדובר על חוק, מדובר על מכשיר פרלמנטרי אחר. אין שום סעיף בהסכם הקואליציוני שמתייחס לזה.
אוקיי, אתה אומר יש הבדל בין הצעה לבין חקיקה. כן, אוקיי.
שלא ייתכן שהממשלה הזאת שלא עושה שום דבר טוב, היא הרי לא מטפלת נכון במשבר הקורונה, והיא לא מטפלת נכון במשבר הכלכלי, והיא לא מצליחה להעביר תקציב, והיא לא מאשרת את התקציב הישיבות שכבר כמעט חצי שנה מקבלות 30% או 40% מהתקציב שהן רגילות לו ונמצאות בסף קריסה. אין שום דבר טוב שהממשלה הזאת עושה. בואו לפחות ננסו ביכולות שלכם, אני מזכיר, יש רוב. הקואליציה הזאת מורכבת מ-52 נציגי ימין ובערך 17, נדמה לי, אם אני לא טועה במספר נציגי שמאל. אז אני לא מקשקש בכלב. זה מצב לא נורמלי. עכשיו, למה לשמאל מותר? אנחנו רואים את זה, אגב, לכל אורך החזית. לשמאל מותר לחתום כבישים, ומותר להקות שוטרים ועיתונאים, ומותר, וחס וחלילה, חס וחלילה, עם החרדים, המתנחלים, או אנשי הימין, או יוצאי העדה האתיופית, יפגינו, אנחנו נפגוש שם מכתזיות, לא נפגוש שם סיקור תקשורתי אוהד, כי נאמר, הם המציאו את המונח סיקור אוהד, ואחר כך מגלגלים את זה על ראש הממשלה מהימין. לשמאל מותר הכל. רק לימין אסור שום דבר. זאת הסיבה שאנשים מצביעים ימין ופעם אחר פעם מקבלים שמאל. ונדמה לי שלרוב מצביעי הימין, מכל המפלגות, די נמאס מהמצב הזה. אנחנו רואים את תפקידנו, לשים על השולחן, להציב את המראה מול העיניים, גם לליכוד, גם למפלגות החרדיות.
לא בדיוק ענית אם אתה חושב שהם יצביעו אבל בעד, כי אומר חבר הכנסת גפני למשל, שדיבר גם בוועדה עצמה, בוועדת הכספים, ואמר, אני הולך להביא את פסקת ההתגברות, כי על... לא, אבל הוא אומר, לא כשסמוטריץ' הביא את זה, סמוטריץ' רוצה להטריל אותנו, לא כשהוא מביא, אנחנו נביא את זה.
ידידי היקר, גפני שם על סדר היום ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת האפליה של הציבור החרדי ומשך אותה. ואחרי שהוא משך אותה, אני העליתי אותה. עכשיו גפני יצא בהכרזה שהוא מעלה את פסקת ההתגברות ומשך אותה, אז אנחנו מעלים אותה. אגב, אנחנו אנשים מאוד ענייניים, גפני יודע, כשיבוש ועדת כספים, אני בוועדת כספים מצביע את רוב ההצבעות יחד עם הקואליציה, כשמביאים חוקי קורונה ופיצויים לעסקים ודמי אבטלה וכולי וכולי דברים טובים. אני מצביע ענייני, אני לא אומר לעצמי שבגלל שזה בא מהצד של הקואליציה של הרב גפני, אז אני חייב להצביע נגד. אם אתה חושב שצריך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית מבחינת אפליה נגד הציבור החרדי, אתה עושה שקר בנפשך, ולא בגלל שאני מביא, ואני אגב, אני מזכיר לך, אני עמדתי מעל דוכן הכנסת, ואמרתי לחבר הכנסת החרדים, בואו נעביר את ההחלטה וקחו אתם את הניהול. היושב ראש יהיה שלכם, תקבעו אתם את הרכב חברי הוועדה, תנהלו את הדיונים, אין לי שום עניין לעשות סיבוב עליכם ולקחת את הקרדיט. אני רוצה שבאמת, באמת, תיפסק האפליה נגד הציבור החרדי. אני רוצה באמת, באמת, שנתחיל לטפל בליקויים הרבים של מערכת המשפט, שאגב, אנחנו, כציבור דתי וחרדי, הראשונים שסובלים תמיד מבגד. אם זה הפסילה של חוק הגיוס פעם אחר פעם, וכל התרללת הפוליטית שזה מביא בעקבותיו, ואם זה חוסר היכולת שלנו לחיות על פי אורחות חיינו, לימודים בהפרדה מגדרית באקדמיה, והופעות בהפרדה מגדרית, ועוד ועוד ועוד, הראשונים שנפגעים, זה תמיד הציבור הדתי והחרדי. אז למה, אני שואל שוב, למה לשמאל מותר להעביר את חוק טיפולי ההמרה, מה שהם קוראים, בניגוד להסכם הקואליציוני, ולגפני וליצמן ודרי, ולחברי הכנסת של הליכוד, אסור להפר את המשמעת הקואליציונית, זה דבר שהוא פי אלף חשוב לנו, היה פי אלף בליבת האג'נדה וההתחייבות שלנו, ושהוא חשוב לנו ממש בנפשנו. יש מעט מאוד דברים שנמצאים בנפשנו, אני חושב שהטיפול בבג"ץ אמור להיות מאוד מאוד גבוה למעלה.
כן, דרך אגב, אבל גם כשישבתם בממשלה, למשל, והגשתם את החלת הריבונות או דברים מהסוג הזה, גם הם לא עברו באותו זמן. גם פסקת ההתגברות לא עברה באותו זמן.
אנחנו לפחות הצבענו בעד. אני לא אבוא בטענות לגפני. אם חברי הכנסת החרדים יצביעו בעד שזה לא יעבור, אני לא אבוא להם בטענות. אבל תצביעו, אתם בעד, ואל תגידו, אנחנו מסכימים.
בניגוד למשמעת הקואליציונית.
אבל בגלל שסמוטריץ, אז אני חוזר ושואל, למה לכחול לבן מותר להצביע בניגוד למשמעת הקואליציונית? ואגב, לפגוע באמת בסיפור הנפש היהודית שלנו.
הם דרך אגב התחייבו, הם גם התחייבו שהדבר הזה לא התקדם, זה בסך הכל היה בקריאה טרומית, והיה בתגובה לאותה ועדת חקירה.
אז אני מציע שהרב גפני יתחייב להם לא לקדם את פסקת ההתגברות מעבר, ואתה יודע, טבעם של דברים שכשהם נכנסים ל למכונה, אף אחד לא יודע עכשיו אם ואיך אפשר לעצור אותם. אז בואו נעביר טרומית גם את פסקת ההתגברות ואחר כך נשב ולדבר. למה שלא תהיה סימטריה? למה מה שמותר להם אסור לנו? למה אנחנו תמיד חגבים בעיני עצמנו, ומה שאחרים מרשים לעצמם, לנו כציבור ימין, כציבור דתי, כציבור חרדי, אסור לעשות. אנחנו תמיד צריכים להיות הילד הטוב של השכונה. מה קרה?
דרך אגב, למה הגשתם גם אתה וגם שקד בנפרד את הצעת החוק לפסקת ההתגברות?
יש לנו שתי פסקאות שונות, שרה שקד, שרה לשעבר שקד, הגישה את זה בחוק יסוד השפיטה, וכוללת בחוק שלה איזשהו מנגנון שמכיר בלגיטימציה של בג"ץ לפסול חוקים מתנאים מסוימים, ואז הכנסת להתגבר עליו. אני הגשתי את ההצעה שלי בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מאוד דומה למה שיש בחוק יסוד חופש העיסוק, כיוון שאני לא מוכן להכיר בכלל בלגיטימציה של בג"ץ לפסול חוקים. אני חושב שהכנסת היא זו שצריכה לפרש את חוקיה ולהחליט האם ברור שאנחנו צריכים לכבד את המדרג הנורמטיבי של חוק יסוד הוא מעל חוק רגיל, וחוק רגיל בדרך כלל צריך להתאים להוראות חוק היסוד. יחד מזה, לכנסת מותר לקבוע שהיא רוצה לחוקק חוק רגיל, למרות שהוא סותר את הוראות חוק היסוד, וזאת בדיוק פסקת ההתגברות שמאפשרת לה לעשות את זה בתנאים, וכהוראת שעה, לתקופה, שוב, מנגנון מאוד מאוד דומה. עכשיו, השרה שקד הגישה את הצעת החוק שלה, שמעתי מכל מיני חברי כנסת בליכוד, שיש להם השגות על הצעת החוק הזאת, וזה הכל תירוצים, מכיוון שכשהצעת חוק מגיעה לוועדה להכנה, לקריאה הראשונה,
אפשר לסדר אותה, ואפשר.
אבל באתי ואמרתי, אתם יודעים מה, אתם טוענים שההצעה של שקט פחות טובה, כמעט שהיא נופנת לבגץ לגיטימציה לפסול חוקים, הנה, אני מצמיד גם את ההצעה שלי, ותוכלו להצביע עליה, נעביר את שתיהן ביחד, ואחר כך נחליט מה אנחנו רוצים לקדם הלאה. אז אני מציע לא להיכנס עכשיו לתירוצים של ניואנסים, ואני בעיקר מציע לגפני לא לעשות פוליטיקה. אם אתה חושב שפסקת ההתגברות היא טובה, אז לא בגלל שסמוטריץ' מביא אותה, אתה צריך להיות נגד.
כן, אבל בסוף יש משמעת קואליציונית, אתה מכיר את זה, זה לא, הוא לא בן אדם יחיד שקובע מה יקרה שם.
הכל היה טוב, אם היית מדבר איתי לפני שבועיים, אבל אחרי שכבר...
עוד פעם, אבל זה בסדר, הבנו, אבל זה הייתה הבנה, זה שהיה הפרה אחת לא אומר שצריך להיות כל הזמן, אתה יודע, יש...
איתי, זאת הבעיה שלי, שאנחנו תמיד, ואמרתי את זה כבר קודם, חגבים בעיני עצמנו. הצד השני מרשה לעצמו לעשות הכל, לרמוס הכל, ובאמת, לפגוע בכל דבר שבקדושה, לפגוע בציפור הנפש שלנו, זה הרי לא איזה הצעת חוק איזוטרית, הם ידעו בדיוק שזה אצבע בעין, הציבור הדתי והחרדי, מה זה אצבע בעין? אין אצבע בעין יותר מהחוק הזה, והם עשו את זה בכוונה. אז למה להם מותר ולנו אסור? מה ביקשתי? בואו נעשה סימטריה. לא יכול להיות מצב שאנחנו כל פעם מצביעים ימין ומקבלים שמאל. מצביעים למפלגות דתיות וחרדיות ומקבלים אותם חלשות, כנועות, חסרות יכולת לעבוד, והשמאל שולט. אני חוזר ואומר, אמרתי לך קודם, אנחנו בקואליציה שיש בה למעלה משני שליש ימין, ואיכשהו הזנב, החלק הקטנצ'יק בקואליציה הזאת שבא מהשמאל מנהל את מדיניות הממשלה הזאת, בכל נושא.
תגיד, אנחנו רואים את הפיצוץ סביב נושא התקציב כחול לבן והליכוד. יש כבר מסע ומתן בין ימינה לליכוד להצטרפות או עדיין לא?
אני לא מכיר שום מסע ומתן כזה, אני לא חושב שלנו יש מה לחפש בקואליציה כזאת, אמרתי קודם, היא קואליציה גדולה, מנופחת.
לא, אני מדבר על חשבון כחול לבן, אם יהיה פיצוץ זה אומר שכחול לבן בחוץ כנראה.
אני לא רואה איך יש 61 אצבעות, היינו שם לפני חודשיים וחצי. בסוף צריך 61 אצבעות ימין. אם את הדבר הזה יש, אפשר את הכיוון של הממשלה הזאת לשנות ב-180 מעלות, ולהפוך אותה לממשלה שתהיה נאמנת להבטחות של כולנו, לבוחרים שלנו, גם בתחום הזהות היהודית של המדינה ולימוד התורה, גם בתחום ההתיישבות ובניין הארץ והחלת הריבונות, גם בתחום התיקונים הנדרשים במערכת המשפט, גם כמובן בתחום תקציב אחראי טוב, שיקל על אזרחי ישראל לעבור את אחד המשברים הקשים שידעה מדינת ישראל מאז שנוסתה.
דרך אגב, אתה חבר ותיק בוועדת הכספים? אתה חבר ותיק בוועדת הכספים, אתה תומך בתקציב חד שנתי או דו שנתי?
לא, אני חושב שזה באמת פחות מעניין. אני בעיקר מה שמתסכל אותי ששני הצדדים, גם נתניהו וגם גנץ, לא מתעסקים בשאלה מה נכון למדינת ישראל כרגע ברמה הכלכלית, אלא עושים פוליטיקה על גבם של אזרחי מדינת ישראל ועל גבו של התקציב. אני מוכן לקבל גם תקציב כזה וגם תקציב כזה. אני שומע שכל אנשי המקצוע מדברים על זה שצריך תקציב חד שנתי, שזה יותר נכון, אפשר לעשות אותו מאוד מהר, בעיקר לתקן איתו תשעה או עשרה חודשים עד שהוא יעבור אחורה מתחילת שנה.
כן, הוא למעשה מתקן אחורה, זה פחות אפקטיבי, אתה יודע.
הוא מתקן אחורה, לא, זה מאוד מאוד אפקטיבי.
כי אנחנו בסוף השנה כבר.
אני אסביר, זה מאוד מאוד אפקטיבי, כמי שהיה שר בתקופה הזאת, אני אומר לך שיש הרבה מאוד מה לתקן, כדי שהשנה הזאת לא תהיה שנה מבוזבזת בהרבה מאוד תחומים, אלא אפשר יהיה בחודשים האלה, יחד עם התחייבויות קודמות, צריך לזכור, המשרדים הוציאו כספים על סמך התחייבויות, גם תקציבי צל, גם אישורים בוועדת חריגים של החשכ"ל, אפשר ונכון לתקן כדי שהשנה הזאת לא תהיה מבוזבזת, ואז בצורה יותר שקולה לנסות לקבל הערכות מצב, הרי יש היום חוסר ודאות מאוד מאוד גדול במשק ובכלכלה, אנחנו עדיין לא יודעים לאן המשבר הזה הולך, יהיה לנו יותר זמן לנו, למשרד האוצר, לממשלה, קצת יותר זמן לנסות לייצר תחזיות והערכות אמינות, ואז לבנות קצת יותר בנחת, ייקח חודשיים, ייקח שלושה, תקציב לשנת 2021. אבל אני באמת חושב שזה פחות משנה, אני יודע לחיות מצוין, גם עם תקציב חד שנתי, גם עם תקציב דו שנתי. אני בעיקר לא יודע לחיות בלי תקציב, מכיוון שכשאין תקציב, אז א', הכלים של המדינה להתמודד עם הקורונה הרבה יותר קטנים, ופעם שנייה, משרדים לא יכולים לתפקד, אנחנו פשוט הולכים לבזבז שנה, לשנה בכלכלה, במשק, בתשתיות, בפיתוח, בשלטון מקומי, שנה זה המון, 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 והנה אני רק חוזר ואומר לך, את תקציב הישיבות שכבר חצי שנה באמת, קורסות תחת הנטל, אני כבר לא מדבר על הוצאות עודפות שהיו להם מגדל הקורונה, כל ההתאמות לקפסולות, והסברה, ועכשיו צריך לטפל בנוער נושר מתוך המסגרות, ולראות שהם מצליחים להחזיר אותו חזרה לאיזושהי מסגרת לימודית חינוכית, כדי שאנשים לא ייצאו לתרבות רעה, כל הדברים האלה לא קיימים כשאין תקציב מדינה, ועצוב לי שבמקום להעביר את התקציב הזה, ולא חושב...
זה לא רק בגלל התקציב, אני חושב שגם בעצם הטיפול בקורונה, דרך אגב, אני נזכר בקריאה שלך למנות אותך לפרויקטור קורונה למגזר החרדי, הדבר הזה לא קורה, אנחנו רואים גם חילוקי דעות בקבינט הקורונה עצמו, על סביב התנהלות עם לפתוח את הישיבות בבתי הכנסת, ובאיזה מתכונת ואיך, אף אחד עדיין, גם בשלב הזה היום, לא יודע איך תיפתח שנת הלימודים, איך יתחילו זמן אלול בישיבות, ואיך יתחילו את תחילת השנה בבתי הספר, דברים לא כל כך ברורים.
זה לא רק שלא יודעים, איתי, זה לא רק שלא יודעים מה יהיה בסוף, אני חושב שגם לא בונים את התהליך נכון. אנחנו נותנים כל הזמן את הדעת חלילה למספר המתים שימותו מהמחלה, מהמגיפה הזאת, אנחנו נותנים את הדעת על הקריצה של מערכת הבריאות, אנחנו קצת נותנים את הדעת גם להשלכות הכלכליות, אנחנו לא נותנים את הדעת להשלכות חינוכיות, ערכיות, תחשוב מה זה שבני נוער בחורים בישיבות קטנות ובישיבות גדולות שמסתובבים חודשים בלי מסגרת ונפרצים לאינטרנט ואני לא יודע על איזה סכנות, ואלה תהליכים הרסניים, חינוכית וערכית, שאנחנו את פירות הבאושים שלהם יכולים אחר כך שנים רבות לקחת קדימה. ואני לא מכיר שום מערכות מסודרת שיושבת עם כבר ניתי הציבור הדתי והחרדי, בראש ובראשונה עם הרבנים, עם ראשי הישיבות, עם הנהגי הקהילות, אחר כך עם המנהיגות הפוליטית, שמים על כפות המאזניים, מבינים את ההשלכות של כל החלטה ושל כל צעד, ואז מקבלים את ההחלטות הנכונות. עכשיו אפשר וצריך להקפיד על הכללים, ואני אגב משתמש עכשיו בבמה שאתה נותן לי גם לקרוא לכולם, כולם, כולם, להקפיד. לצערנו הרב אנחנו רואים אנשים שמזלזלים בחובה לעתוק מסכות ועוד ועוד, יש לנו אחריות כל אחד, זה ממש חמיר הסכנת המיסורה, אבל בסופו של דבר חוסר ההקפדה וממילא ההתפשטות של המגפה מביאים לתוצאות הרסניות, סגירת הישיבות בעיניי יותר גרועה מסגירת המשק והכלכלה.
הדברים ברורים.
ואיך לפתוח את המשק? אין עבודת מטה מספיק יסודית כדי לראות איך אנחנו שומרים על התהליכים החינוכיים שלנו ולא מאבדים דור. מאבדים דור שבכמה חודשים וכל מחנך יודע ששנים שנים שנים של לימוד תורה ובניין אישיות וחינוך אפשר להוריד לטמיון בכמה חודשים של בטלה שמביאה לידי שיעמום שמביא לידי חן.
ממש כך. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' שעבר שר התחבורה, תודה, ערב טוב.
תודה ושנשמע בשורות טובות בעזרת השם.
אמן. סגן שר החינוך, הרב מאיר פרוש, שלום, ערב טוב.
ברוך.
אני מניח ששמעת את זנב השיחה עם חבר הכנסת סמוטריץ' לעניין הישיבות.
לא, האמת שלא שמעתי, כבר שחיפשתם את דבר אחד ולא יכלתי לענות, ופעם השנייה זה כבר היה...
אוקיי. אוקיי, אז בוא נפתח על נושא הזה של עולם התורה והישיבות, ודיבר על זה חבר הכנסת סמוטריץ', דווקא את חברי הכנסת שלנו פחות שמענו בעניין, אולי בחדרים הסגורים כן, אתה יודע, במקום קבלת ההחלטות, אבל עדיין יש פה איזושהי בעיה מאוד גדולה, החל מנושא תקציב הישיבות וכלה בנושא הישיבות עצמם, איך מתנהלים, איך פותחים את זמן אלול הקרוב בתקופה הזאת של הקורונה, אם יש כבר מנגנון או איזשהו מתווה לפתיחה, איך פותחים את בתי הספר והחיידרים, כל הדברים האלה כבר ברורים במשרד החינוך?
בוא נסכם קודם כל, אני רוצה שנעשה ושלא נתבלבל לרגע. אתה יודע למה אגודת ישראל לא הלכה בשעתו עם המבדל, עם המזרחי? בגלל שהרב מבריסטן של אגודת ישראל יש מועצת גדולי תורה, ובימים ההם היא הייתה 40% מול 60% של המזרחי. אמר הרב מבריסק, 40% שנשמעת למועד גדולה תורה תתבטל בפני המזרחי, מה 60%? אז זה כל כך נראה משנה, אתה שומע כאילו הרצאות מסמוטריץ. אתה יודע שבמפלגה שסמוטריץ חבר ברשימה שם, יש שם חילונים? בוא לא נעשה יבוביה, אנחנו הכל בסדר, אנחנו חברים, מצחקקים אחד מהשני, אבל לשמוע מוסר ממפלגה שחלק... קודם כל אין לה מועד גדולה תורה, היא לא נשמעת. בשאלות הכי הקריטיות שלהם, זה לא כמפלגה, כגוש, כגוש ימינה, כן? אין רבנים שמכבדים אותם. יכול להיות שסמוטריץ' אין רבנים, הוא מביקץ, אז זה ממש צורם. אז לצורך העניין הזה זה צורם. תן לנו את הכבוד שאנחנו בעבודת ישראל, עוד דגל התורה, יחד איתנו בעבודת ישראל, יתוד התורה, אנחנו יש לנו את הרבנים שלנו, ובאמת מקפידים ושומרים עלינו על כל צעד ושעל. כך שלשמוע מוסר בבסיס, אני אומרת, בבסיס לא יכולנו ללכת עם המזרחים, מכיוון שאין להם עוד מילה תורה. אז מה, אנחנו אגודה נתבטל מ-40% שהיינו אז ל-60% שאין להם עוד מילה תורה, אז מה נה, במתותה.
טוב, זה היה בפינת הביקורת, אז קודם כל, לצד הדבר הזה, אוקיי, נניח שלא מדברים עכשיו על דבריו של סמוטריץ', איך פותחים? עדיין יש פה בעיה. איך...
יש הרבה בעיות, תראה, אף אחד לא צפה שקורונה תבוא לעולם, ואני חייב לומר לך שלא רק אנחנו במשרד, אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה, אנחנו יודעים גם על קהילות, על רבנן ותלמידיון, ותלמידי תלמידיון, שבכל יום ובכל רגע נתון מנסים להתמודד עם הבעיה הזו, שהיא יוצרת בעיות קשות. הבעיות הן קשות, אבל מתוך הנקודה, מתוך הראייה שיש לנו למפלגות תורניות, וכך אנחנו פותרים את הבעיות, וכך פותרים לנו את הבעיות, ויש בעיות, וישארו בעיות. וההתמודדות שלנו היא מתוך הבעיות הקשיים שיש לנו, וזה אנחנו מתמודדים עכשיו.
תגיד לי, אדוני סגן השר, אתם תצביעו בעד פסקת ההתגברות ביום רביעי?
אנחנו קודם כל רצינו בפסקת ההתגברות לפני שמישהו בכנסת יעיז לדבר על זה. אנחנו היינו כאילו המוחצים שמדברים נגד בית המשפט העליון.
נכון, במסגרת חוק הגיוס ודברים נוספים.
אנחנו צריכים על כך שמיום ליום או בעיקר מתקופה לתקופה יותר ויותר חלקים במדינה מבינים שיש צורך בפסקת ההתגברות. מה שרוצים להציע ביום רביעי, אין לזה סיכוי לעבור. וכמו שהייתי מציע לפני שנה לילד שקד שתגיש הצעת חוק התגברות, ואפילו אם היא צריכה להתפטר מלהיות שרת משפטים, אז ודאי שהיא שקללה בשעתו כאשר רצה להגיש פסקת התגברות שראש הממשלה מעלה, אז לא יכול לעבוד יחד, אז היא נשארה להיות שרת משפטים למרות שהיה חשוב לה, כך היא אמרה אז, כך היא מרתה לנו שפסקת התגברות מאוד חשוב לה. יש לנו היום קואליציה שאיתה לפחות יש לנו איזשהו סדר שמובטח לנו שמירת סטטוס קוו. ראית מה שקרה לנו לפני חודש, כאשר לרגע נתנו איזשהו סטירת לחי לכחול לבן, וקיבלנו על זה בכפל כפליים לפני שבועיים עם החוק הזה המאוס והמתואב. אז אם אנחנו רוצים שבקואליציה הזו לא יעבירו חוקים של תחבורה ציבורית בשבת, ולא רוצים שיבואו כל מיני חוקים של תועבה במדינת ישראל, אז יש לנו קואליציה כזו שגם כחול לבן מחויבת לה.
אתה אומר צריך לשמור על הכללים על מנת שלא יקרו דברים שאנחנו לא רוצים.
כן, כן, ולא, אבל אנחנו בעד פסקת ההתגברות, אנחנו בעד זה שבית המשפט העליון לא יוכל לשנות לנו דברים שאנחנו מקבלים אותם בהצבעות אחרות.
כן. תגיד, כשאתה רואה את החיכוכים בין כחול לבן לבין הליכוד סביב נושא התקציב, כנראה שזה הולך לקראת פיצוץ, אבל בתווך יש עוד דברים שאתם גם חייבים שיקרו, כמו תקציב הישיבות וכמו חוק הגיוס שכבר צריך לתקן אותו. העברתם איזה שהם מסרים בנושא הזה לראש הממשלה?
ראש הממשלה מבין את זה, יודע, זה כל אחד בנוסח שלו מוסר את זה לראש הממשלה, ו... ובמוקדם או מאוחר, אם הוא לא תפס את זה, הוא תפס את זה גם כתוצאה מההצבעה שחלק מהליכוד בכלל לא הגיע, כשלפני שבועיים הגישו את הצעת החוק הזו, שאנחנו מתביישים אפילו לדבר על מה מדובר פה, ולא ראינו את הליכוד לשמור עלינו. אז אנחנו לא חושבים לשחק לידיהם של אלה שרוצים לפורר את הקואליציה, אין גם סיבה לפורר אותה. הרי הלכו 3 פעמים למערכת, אני יכול להבין למה. אז זה שראש ממשלה מתווכח עם גנץ חד פעמי, חד שנתי, דו שנתי, זה בסדר שהתווכחו ביניהם. אני מקווה גם שכל אחד מהם יודע עד גבול מסוים לעשות את הדברים האלה. אבל שיזכרו רק, שניסו ללכת את 3 פעמים למערכת זכורות ואף אחד מהם לא הכריע, והדרך היחידה זה ששניהם ביחד יכהנו בממשלה. אז לזה אנחנו מקווים שיקרה.
ואם זה כן הולך לקראת פיצוץ, יש לכם אלטרנטיבות אחרות, או שאתם תמיד נצמדים לנתניהו?
אנחנו יודעים בדיוק שכאשר כחול לבן נפגע ממשהו, אז הוא פוגע בנו בעיקרי היסוד, כן? כך שהם לא אלטרנטיבה בשבילם. ראינו רק שהם נפגעו כתוצאה מכך שהצבענו בוועדת חקירה, שתקום ועדה ממלכתית שתדון על ניגודי עניינים של השופטים, אז במה הם פגעו בנו חזרה? בהכירת התורה, זה הנוסח של כחול לבן, אז הם לא אלטרנטיבה בשבילם. אבל אנחנו לא צריכים למור ידינו להרוס את החבילה הזו, שקוראים לזה קואליציה כזו, שכוללת את הליכוד ולכחול לבן, וכחול לבן מחויבת לסטטוס קוו, ואם אנחנו לא נצבן אותם על דברים שזה סתם בשביל הסיסמה, אז ודאי שאנחנו נוכל להחזיק מעמד ולשמור על ההישגים שהיו בעבר.
טוב, בוא נדבר קצת על קורונה. אתה שוחחת איתי כאן ברעיון הקודם על הנסיעה לאומן, ועוד רגע אני אשאל אותך מה קורה עם זה, אבל ראיתי שהדבר הזה גרם גם להסתה מאוד גדולה מצידם של אנשי ישראל ביתנו, חבר כנסת אבידר, וגם ליברמן היום בישיבת הסיעה, שבעצם שם איזושהי עליית מדרגה בהתבטאויות של ישראל ביתנו כנגד המגזר החרדי, סביב כניסת בחורי ישיבות מחוץ לארץ לישראל ללמוד, למרות שהם יעברו בידוד, כמו כל אדם שמגיע מחוץ לארץ. קודם כל, איך אתה מסביר את זה? אנחנו הרי לא בתקופת בחירות כרגע, שאתה יודע...
האדם שהכי, הכי מסמל, שמילה זה לא מילה, זה ליברמן. הכי. ואני כבר פעם אמרתי, אני לא יודע להסביר את זה בגלל שהוא לא יציב, זה לא מובן המילה, או לא יציב בדיבור. אבל פסקת התגברות זה היה אחד הדברים שהוא נפנף עם זה, וקיבל קולות בשביל זה, כי הוא רצה להוכיח שהוא לא ממסדי, הוא מקורי, חושב רעיונות, דברים חדשים. אבל עכשיו, מה פתאום הוא צריך להיות נגד פסקת התגברות? אסור מילה זה ממש לא מילה. להפך מה שהוא בעבר אמר. ופשוט אין יציבות כבר בשיקול דעת שלו. ושמעתי גם בכנסת היפך ששר המקשר אומר להם, אתם ראי כל הזמן חיים שאולים, ואתם לא יכולים להציע מסמך אחד בלי שגידו מה נאמר לכם מילה. זה דיקטטורה שם. וכך הם חיים, אבל... למה אתה צריך לגרום לי שליברמן יענה שהם מדברים עליו? תאמין לי שזה לא...
כן, אני שמתי לב שאתה לא... אתה ממש...
הוא ממש לא פוגע בשולי, שולי, שוליים, שוליים של הציבור שלנו שמצביע עבורים. אז מה אכפת לי שהוא עושה את זה? אולי יש כאלה שרואים עד כמה אפשר לדרדר מבחינת יהדות כדי לדעת עד כמה המצב חמור וצריך לשמוע על זה.
טוב, בוא נדבר עוד מילה אחת על הערים האדומות. היום בקבינט הקורונה אמר ראש הממשלה שיהיו ערים שיהיה עליהם סגר יחד עם ראשי הערים באיזשהו סוג של שיתוף פעולה, ואנחנו רואים שהערים החרדיות, אתה יודע, שוב על המפה הזאת של הערים, למעשה גם לא ירדו כמעט מהערים האדומות.
אני ממש חייב לומר לך, במקרה הייתי מעורב היום בשעת הדיון של שעת הקבינט על הקורונה, ואני, היה לפני את הנתונים שביתר סיפקה לאותם אלה מתוך החברים בקבינט הקורונה שרוצים כן להגן על האמת, על הנתונים שממש מפליאים לראות איך שבביתר התחלואה הזו ירדה, ממש פילי פלאים, ואני חושב שבסופו של דבר, אני לא יודע לגבי יתר אם אני לא כך מצוי עם פרטי הפרטים, אבל במקרה עקפתי היום על מהלכים, על מסביב על הלוך וחזור, ונתונים מביתר שלא נראה לי שעל ביתר יכולו להטיל סגר.
כלומר, יש שיפור בנושא, אתה אומר, שמוציאים חולים מהעיר וירידה בתחלואה.
יש עליות וירידות, אבל אני חייב לומר לך שלי ראש הממשלה עוד עדיין חייב תשובה, כאשר הטילו סגר על שכונות בירושלים, ואני שאלתי שאלות, איך, מה הם נמות המידה, איך מחליטים?
מה הקטריונים ומה הגבולות גם של אותו מקום בעצם?
אז אין לי תשובה, ומי שלא נותן תשובה ביד, סימן שבבעיה. אז מה הוא כן חושב? הוא חושב שהוא יעשה סגר. סגר זה כאילו נשמע דבר שעשיתי את המקסימום שיכול להיות. עשיתי סגר.
לא, אבל אתם מקווים עכשיו שהפעם כן יהיו קריטריונים בנושא הזה?
אני מקווה מאוד.
סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש, אני מאוד מודה לך. ערב טוב. פרסומות, מיד נשוב.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב.
קבענו ערב?
תראה, לא יכול.
במחר בערב?
לא, תשכח מזה.
מחרתיים?
אין מצב, האירועים של כל חי תופסים לי את כל בין הזמן.
המיזם הגדול בתולדות המוזיקה היהודית של כל חי, כל חי מיוזיק ודוד פדידה מסדר לכם את בין הזמנים. גולי הזמר בהופעות ענק סוחפות כל ערב מהבמה המרכזית בהפקה חסרת תקדים בשידור חי ולצפייה בווידאו. והערב בשמונה, אירוע הוקרה לארגון בית חם וההגרלה הגדולה על דירה במתנה. בהשתתפות אוהד מושקוביץ ויונתן שיינפלד ובליווי פזמורתו של בני לאופר. המופע בשיתוף בית חם. יום הולדת ברשת מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
נמלים בכל מקום? מהיום יש פתרון חדשני ויעיל שקוטל אותן. הכירו את סנוקי שלוש נמלים פיטיון ג'ל. קוטל נמלים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
פה הזמן עכשיו לבכות ממעמקים קראתיך שממעמקי הלב.
ליל ט"ו באב בחצות הלילה, סדר תפילת רינה של תורה בעמוקה בראשות גדולי ישראל שליטה. מעמד נפלא ותחינה על זיווג הגון בקרוב ואלפי עדים לישועה בכל שנה. הפעם השם שלכם חייב להיות שם, ובזאת השנה בעזרת השם תשברו צלחת. מזל טוב, חייגו עכשיו כוכבית 5379, כוכבית 5379.
הערב בשידור חי, אירוע ההוקרה הגדול לארגון בית חם, עם מופע מוזיקלי ענק ומושקע לצפייה באתר כל חי. באירוע תארך ההגרלה הגדולה על דופלקס מפואר בטבריה. הכרטיסים האחרונים נמכרים ממש עכשיו. חייגו כוכבית 9208, כוכבית 9208.
מני הולנדר במופע זום על חושי לכל המשפחה בשידור חי אצלכם בסלון. קטעי מנטליזם, טלפתיה, קריאת מחשבות, היפנוזה וכמובן המון הומור. המופע יתקיים ביום חמישי את זין באב בשעה 20:00. כרטיסים בטיק צ'ק. מספר המשתתפים הוא...
היי אתה עם החולצה הכחולה והרגזת עוגיות אוריו, גש מיד לסוכת המציל. גם אנחנו נשמח קצת לענות. תודה.
בקיץ הכי טעים להנות עם אוראו. העוגיה הטעימה והמוכרת, פרווה ובחשות מעודרת. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוראו.
אחת מההחלטות החשובות בחיים היא איזה מקצוע ללמוד. אתם יכולים להתקשר, לברר, לחקור, לשאול, ובסוף עדיין להתלבט. או שתסמכו עלינו. עשינו בשבילכם את העבודה. איתרנו את המקצועות הכי מבוקשים, עם דרגות השכר הגבוהות ביותר במשק. המכללה למינהל, קמפוס בני ברק, 077-80-50-750.
מבצע לוהט באופטיקה אלפרין. משקפי מולטיפוקל שבמבצע. בעשרת השלומים חודשיים של 69 שקלים בלבד. אופטיקה אלפרין, כפוף תקנון.
מכונות כביסה ביום ההולדת של מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי.
עם ישראל התעורר בתקופה קשה זו, כשסכנת הקורונה מרחפת מעל כולנו. מאות ילדים הגיעו לחרפת רעב בעקבות המצב. מדי יום מגיעות עשרות פניות לארגון יד עזרה ושולמית בבקשת תחנונים לסיוע דחוף במזון. ארגון יד עזרה ושולמית מאתר משפחות הנמצאות במצוקת רעב ומעניק להם ביטחון תזונתי באמצעות סלי מזון. זו השליחות של יד עזרה ושולמית. אך ישנם עוד מאות ילדים רעבים המצפים לסיוע, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
מה נכלל פעילות העמותה?
אפשר לטעום בבקשה מהקרלו פונץ' בננה?
בוודאי, בבקשה. תרצה לטעום גם מהקרלו שוקו בננה שלנו? הקיץ טעים יותר עם קרלו. קרלו במהדורה קיצית מיוחדת, בטעמי שוקו בננה ופונץ' בננה. רוצו לטעום מהר לפני שיגמר. קרלו, טעם שמעלה בחיוך. למהדרין יש תנובה.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
שבנו עליכם, עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לפרשנים יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
בואו נתחיל עם האווירת בחירות שאנחנו מתחילים להריח ככה, אולי אתם תחלקו עליי, אבל נושא התקציב, אתה רואה, הולך לקראת איזושהי התנגשות, כחול לבן אומרים, אנחנו מתעקשים עד הסוף, גם במחיר פירוק הממשלה הזאת. נתניהו מבחינתו גם היום בישיבת עשייה מדבר על כך שהוא רוצה תקציב חד שנתי, למרות שאנחנו כבר ממש בסוף השנה. החרדים מצידם לא מצטרפים לשום יוזמה, גם לא של האוזר, לדחיית המועד מ-27 נראה לי באוגוסט למועד אחר, שזה אומר שאנחנו לקראת פיצוץ. נתחיל איתך יעקב.
תראה, ברור שהוויכוח פה על על התקציב זה רק כסות עיניים. אבל מבחינה מקצועית אפשר להתקשר, לעמוד עם, בקשר עם גורמי האוצר, לשאול אותם הנוח ומתאים למשק. אז סיפור כזה, נתניהו רוצה ללכת לבחירות, והראיה שהוא רוצה ללכת לבחירות זה שהוא חוזר ואומר עשר פעמים שהוא לא רוצה ללכת לבחירות, אבל זה רק אחת, הוכחה אחת מיני רבות. והוא מקווה שבני גנץ יתעקש אף הוא על תקציב דו-שנתי, אז תהיה אילה לומר, הנה בני גנץ פרק את הממשלה הזאת. נתניהו במסלול הזה שהוא נמצא, הוא כמו בתוך קורלס, כמו איזה שור שמובל לטבח. בסופו של דבר, או שהבג"ץ יזרוק אותו בעוד חצי שנה, או שבמשפט, או שהוא יציד בבג"ץ בנושא הזה של אם הוא יכול להיות ראש הממשלה או לא. נתניהו מבין שהוא גמור. עכשיו, האפשרות היחידה שלו, למרות שאפשרות מאוד מאוד קלושה, ממש קלושה, אולי אחוז, 2-3, לקבל בסיבוב הבא 61 מנדטים שאף אחד לא יודע הוא יביא אותם, אבל מבחינתו זה עדיין אפשרות, הוא נאחז בכל קש. עכשיו, גם צלו רוצה לתת לו את הקש הזה, והחרדים שמפחדים מהתקציב ומהבחירות, מעצם הנושא, גם הגיוס וגם הנושא של הכללי של בחירות שהם לא רוצים, לא רוצים לספק לו את העילה לזה. אם ניקח לדוגמה את הסיפור של פסקת ההתגברות, הרי הפסקה הזאת היא חלום חייהם של המפלגות החרדיות, היא גם פותרת את חוק הגיוס, אבל הם יודעים שנתניהו סך הכל מחפש עילות, אם הוא לא העילה הזאת אז הוא ימצא עילה אחרת, לכן הם החליטו שהם יצביעו נגד פסקת ההתגברות. זה שם המשחק, התקציב זה רק כסות עיניים.
אבי, יש לך תובנה אחרת? יעקב מסכים עם העניין שבעצם אנחנו לקראת פיצוץ גדול מאוד בנושא הזה של התקציב.
תראה, כך זה נראה. עכשיו השאלה היא, מה יש לביבי להרוויח מאוד מערכת בחירות? הרי הוא לא יכול לכאורה לעצור את המשפט. אתה יודע, הפנטזיה הזאת, גם אם הוא מביא 61 ומשתלט נגיד על משרד המשפטים, איך הוא עוצר את המשפט? אז הוא שבוי באיזושהי פנטזיה שאולי הוא יצליח להעביר ועדת בדיקה בכנסת לגודי העניינים של השופטים, ועדיין ידיח פרץ המשפטי. המסקנה של החברי כנסת החרדים, של השרים החרדים אפשר לומר, היא שביבי רוצה עכשיו קאוס. זה המפלט היחיד שלו, שיהיה קאוס, שיהיה ברדק, שיהיה בלגן. במובן הזה, אולי ההפגנות מול הבית שלו במידה מסוימת, כשרואים שהשמאל בעיקר נמצא שם, טובות לו, יעקב, אולי הוא היה מוציא אליהם אפילו פיצות, כמו שרה בשנות ה-90. וכשמישהו דיבר לנתניהו, אמר לו, אבל איך אתה יכול לקחת את מדינת ישראל לבחירות? אמר לו, תראה, הלכנו לממשלה פריטטית, בגלל שאמרנו, זה לזה שאי אפשר לסחוב את עם ישראל, את קורונה, למערכת בחירות רביעית. אבל דווקא באווירה הציבורית שנוצרה, אפשר לקחת את עם ישראל למערכת בחירות רביעית, כי כולם רואים שהממשלה הזאת לא עובדת. וביבי משתמש שהיא לא עובדת, עובדת כחול לבן, הם מפחים את האצבע המאשימה אליו, אבל אי אפשר לומר שאין פה תבונה גם בעניין הזה, שהממשלה לא עובדת בגלל המקלות שכל פעם התחילת לדרך שמה בגלגלים. אם זה בזה שגנץ ושר המשפטים וניסן גורן השבוע, מה שהם עשו בשבוע הראשון זה ללכת לחזק את מנדלבליט, כשהם יודעים שהוא פשוט הולך לביבי על הראש, אנחנו רואים מה קורה בוועדת ההיתרים. אם זה בכל שאר הנושאים שהם כל הזמן מנסים לבדל את עצמם, כולל בתמיכה במפגינים, המחות שלהם, חוץ מללכת להצטרך פרחוב, הם עושים את הכל, ולכן מהבחינה הזאת ביבי מרגיש שכן לא מה להפסיד, עם הגב לקיר, כמו שיעקב אומר, הוא נסה לטרוף את הקלפים ואת הקלפיות.
כן. טוב, אז אבי, אתה קצת מתנתק. כן. אז לפי מה שאני מבין ממך, אז גם אם יגיעו לפשרה, נניח שגנץ כן יתפשר על הנושא הזה של התקציב, נתניהו ימצא כבר נושא אחר על מה ללכת שוב לאימות.
אם הוא יתפשר על התקציב וילך על חד שנתי, זה מאפשר לביבי ללכת לבחירות עד לטווח הזמן של הרוטציה מעמדת ראש הממשלה. זה בעצם מה שהוא רוצה. הוא ללכת לבחירות עכשיו.
כן, אבל איך הוא ישנה את חוק היסוד אבל? בסוף חוק היסוד קובע.
אם יש תקציב חד שנתי, הוא יכול להפיל את התקציב הבא. ואז ברגע שהתקציב נופל, ולא שהוא מפיל את הממשלה, אז הוא הולך לבחירות.
הכנסת התפזר אוטומטית.
בדיוק עכשיו, צריך לזכור, מה זה תקציב חד שנתי? אנחנו נמצאים כבר באוגוסט. מדובר פה על סוף דצמבר, סיפור של 5 חודשים. זאת אומרת, נתניהו רוצה בתקציב חד שנתי, שיהיה לו תחנת יציאה, הוא לא יעביר תקציב עד דצמבר, ואז ממילא זה מתפזר, וזה הפרצה שכנראה הוא השאיר בהסכם, שכל התפטרות שלו תעבר מיד את השלטון לבני גנץ, אבל הפרצה הזאת שאם הממשלה נופלת מאליה, זה הוא שאיר ורוצה לנצל לזה בעצם שם המשחק. אני רוצה להתקד מה שאבי אמר שנתניה רוצה כאוס, בסדר, זה מה שהוא רוצה. אבל איפה האחריות למדינה? הבן אדם שכח מהמושג הזה לגמרי? מה זה כאוס? זה מדהים הזה דצמבר או אוגוסט עכשיו, אנחנו נמצאים במצומו של משבר כלכלי ובריאותי ומובטלים, ואנחנו צריכים יחד עם השפעות של החורף, גם יהיו יחלות הבחירות, זה 90 יום, זה סוף אוגוסט, ויש לנו את אוקטובר, את ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, בחירות בנובמבר זה בשיא השפעה, בשיא הקורונה, בשיא הכל.
אז זה ביבי עונה אבל. הוא אומר, זה היה נכון, אם הייתה ממשלה מתפקדת, אבל הממשלה הזאת...
אבל אני שואל על החלק הטכני, איך אתה מוציא אנשים לקלפיות, התגודדויות, עצרות...
כמו שיש לו
בארצות
הברית לבחירות.
בסדר, אבל המסקנה פה ברורה, ואנחנו יודעים תמיד שנתניהו מעדיף את טובתו על פני טובת המדינה, וזה בעצם הטענה, הוא לא מבין למה ההפגנות שלו מתגברות משבוע לשבוע, וזה לא רק אנרכיסטים וזה שמאל, זה נכון, הם החלק הדומיננטי, אבל עובדה שחלק מהציבור שותק, כי יותר ויותר אנשים מגיעים למסקנה שאנחנו מגיעים אליה פה בתוכנית הזאת, נתניהו רוצה כאוס, רוצה אנרכיה, כי מתוך זה אולי יצא למשהו, לכן אנשים לא יוצאים להפגין בעדו, ולכן אנחנו רואים כאן בתור, מה שאני רואה, אקספוננציאלית, היקף ההפגנות נגדו, שהולך וגדל משבוע לשבוע, אנשים איבדו בו...
יעקב, אני חייב לשאול אותך בנושא...
יעקב, אם הוא הולך, עוד נקודה אחת, אם הוא הולך לבחירות, אף פעם לא יספיק לו 59 מנדטים, כי לפיד מצהיר כמעט במפורש, בניגוד לפעם הקודמת שהוא הולך עם הערבים, אני לא יודע מה יהיה עם בני גנץ, אם הוא יעבור בכלל את אחוז החסימה בסיטואציה הנוכחית, ואם הימין לא יביא כאן, גוש הימין הרי יכול ליפול, אנחנו רואים איך המספרים שלו צומחים משבוע לשבוע, אם גוש הימין ירד מתחת ל-60 מנדטים בפעם הזאת, אז יהיה פה ראש ממשלה אחר, כי ילכו, הפעם לא יהיה לו האוזר ולא הנדל שלא עוברים את אחוז החסימה, ופשוט ילכו כאן לממשלה חילופית.
ועוד דבר חשוב, שאנחנו מדברים על גוש הימין, אז אי אפשר כבר לקחת את נפתלי בנט כמובן מאליו. נפתלי בנט, אחרי כל מה שנתניהו העביר אותו, ואחרי כל הבגידות, יכול לומר, אני לא אמליץ לנשיא בימה. זאת אומרת, יכול להיות שגם בנט יעדיף ממשלה בסופו של דבר עם לפיד או מישהו אחר. אבל אני רוצה פה מרשותכם, איתי ואבי.
ועוד נקודה, ממש להצטרף לדבריך, הרי כשאתה, בעצם מה שבנט תמיד אמר, ולא היה לו ברירה אחרת, עכשיו הברירה, שלא הייתה לו ברירה אחרת, זה לא רק בגלל שהוא עם גוש הימין, כי לביבי הייתה תדמית באמת של ראש ממשלה, ווינר מהבחינה הזאת שהכלכלה על הפסים הנכונים, הביטחון יחסית כאן, יש כאן רוגע בפן הביטחוני, עכשיו ביבי נתפס ככישלון, לכן יהיה הרבה יותר קל למי שירצה לשבור את גוש הימין, כי פשוט בנט יגיד, זה לא אני, זו המדינה, אני לא מאמין בו כראש ממשלה, וזה מה שהוא אמר כל הזמן, ומבחינת הנאמנות שלו אליי, זה באמת, רואים שהוא תוקע בסכין כל הזמן, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהציבור רוצה אותו בראש ממשלה טוב. זה נשבר.
יעקב...
היום אפשר להתייחס לנתניהו כאל אותו מנהיג מוצלח שאין שני לו בישראל.
יעקב, אני חייב לשאול אותך, אבל האם כל הכאוס הפוליטי הזה נעצר בפוליטיקה, או שהוא גם זולג לעניינים הבריאותיים והכלכליים כמו הקורונה? אנחנו רואים את קבינט הקורונה היום, חילוקי דעות עדיין, ביטול המגבלות, או השרת המגבלות, או סגר רק בסופי שבוע, או כן על ערים אדומות. יש גם זליגה לשם?
יש זליגה, ואני רואה אותה די בהקבלה בדיוני קבינט הקורונה שהסתיימו ללא הכרעה. היו שם שתי גישות, הגישה האופטימית הזהירה של רוני גמזו, שאומר אנחנו רואים שקצת הצלחנו לשטח את העקומה, בואו קצת נחמיר פה, קצת נחמיר פה, קצת נחמיר שם, ואז נצליח להוריד את העקומה. לומר זאת הייתה הגישה השואתית, הייתי אומר, של נתניהו, שהתחיל לדבר כמו בסגר. כמו בסגר הראשון, שהמצב מחמיר מאוד, וצריך סגרים בסוף השבוע, או בלילות, או בערים מסוימות, או כולם ביחד. וזה הייתה גם עושה דברו, אמיר אוחנה בכלל רוצה כאן סגר כללי לכמה שבועות, וראש המלל שהוא גם עושה דברו של נתניהו, ראינו זה בכמה הזדמנויות, גם רוצה סגר טוטלי. מנגד גנץ ודרעי מציגים עמדה יותר שפויה, הם אומרים בואו לא נסגור, כי התברר שהסגר בעצם לא עוזר שום דבר.
כן.
אבל אם יש, אבל פה אני רוצה להציג שאלה, ואת התשובה עליה אני אעביר דווקא למאזינים, כי אנחנו היום נמצאים קצת באווירה של שעשועוני קיץ, בין הזמנים, מה הקשר בין העמדות הפוליטיות של האנשים שהזכרנו לבין הרצון שלהם בעד סגר או נגד סגר? למה נתניהו מעדיף סגרים בסוף השבוע ובלילות ואחרים מתנגדים?
לא יודע, תלוי מתי ההפגנות, יעקב.
לא, רגע, אנחנו רוצים להגיד את זה למאזינים, לא, אבל בואו נקבל כזאת תשובה יותר מורכבת, אני רוצה תשובה מלאה. מישהו מהמאזינים ש... יודע תשובה מלאה, שישלח את זה לפקס של האולפן שלנו, זה 03-616-4477.
מה הפרס?
הפרס בתוכנית פלפוליטיקה בעזרת השם.
לא, 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 פרס אחר, לא, אנחנו ניתן כרטיס להגרלה הבאה של בית חם.
בית חם, רגע, בית חם בבלפור או בית חם של מונק?
גם בית חם בקיסריה. בוא נגיד שהתוכן המשותף לכולם לדעתי, אבל אנחנו איתי בלבד די זהה. לפי הסיפורים שזולגים משם. על כל פנים זהו, אני חוזר על המספר 03-616-4477, נחכה לפקסי שיהיה לכם את התשובה הטובה, נמודים נספיק מקרים.
חברים, נעמתם לי מאוד, יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום, תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב.
פרסומות, מיד נשוב.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב.
קבענו ערב?
תראה, לא יכול.
במחר בערב?
לא, תשכח מזה.
מחרתיים?
אין מצב, האירועים של כל חי תופסים לי את כל בין הזמן.
המיזם הגדול בתולדות המוזיקה היהודית של כל חי, כל חי מיוזיק ודוד פדידה, מסדר לכם את בין הזמנים. גולי הזמר בהופעות ענק סוחפות כל ערב מהבמה המרכזית בהפקה חסרת תקדים בשידור חי ולצפייה בווידאו. והערב בשמונה אירוע הוקרה לארגון בית חם וההגרלה הגדולה על דירה במתנה בהשתתפות אוהד מושקוביץ ויונתן שיינפלד ובליווי פזמורתו של בני לאופר. המופע בשיתוף בית חם.
קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות. המקום פועל על פי הנחיות משרד הבריאות.
ההגרלה הגדולה על דופלקס ענק בטבריה תשודר הערב בשידור חי מאירוע ההוקרה הגדול לארגון בית חם. שידור חי בכל חי ולצפייה באתר כל חי החל משמונה בערב. הכרטיסים האחרונים נמכרים ממש עכשיו, כוכבית 9208, כוכבית 9208. הערב בשידור חי, אירוע ההוקרה הגדול לארגון בית חם עם מופע מוזיקלי ענק ומושקע לצפייה באתר כל חי. באירוע תארך ההגרלה הגדולה על דופלקס מפואר בטבריה. הכרטיסים האחרונים נמכרים ממש עכשיו. חייגו כוכבית 9208. כוכבית 9208.
זקוקים למימון ולייעוץ כלכלי? קרן הון מבית ארזים קפיטל, הדרך שלך למימון בטוח. 03-77-444-55 03-77-444-55.
ההגרלה הגדולה על דופלקס ענק בטבריה תשודר הערב בשידור חי מאירוע ההוקרה הגדול לארגון בית חם. שידור חי בכל חי ולצפייה באתר כל חי החל משמונה בערב. הכרטיסים האחרונים נמכרים ממש עכשיו, כוכבית 9208, כוכבית 9208.
נו, איך הג'ולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
כמה חיכיתם לתקופת בין הזמנים? קיץ, אווירה של חופש, נוסעים לטייל. זכרו, בכביש אין בין הזמנים. גם בחופשה מקפידים על כללי הבטיחות ושומרים על היקרים לנו מכל. לא עוברים את המהירות המותרת ונוהגים בהתאם לחוק, לתנאי הדרך ולמזג האוויר. נוסעים רגוע ומגיעים בשמחה ובבטחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
איפה אפשר לקנות שואב אבק של בוש בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
הראל תיירות ונופש מציגים חופשת בין הזמנים מפנקת במלון הוד המדבר ים המלח ובמלון לייק האוס טבריה. בריכה וחוף פרטי צמוד למלון, רבנים, זמרים, אטרקציות וקייטנות לילדים. למבצעים מיוחדים חייגו עכשיו 033-733-833. חייגו 033-733-833.
אחת מההחלטות החשובות בחיים היא איזה מקצוע ללמוד. אתם יכולים להתקשר, לברר, לחקור, לשאול, ובסוף עדיין להתלבט. או שתסמכו עלינו. עשינו בשבילכם את העבודה. איתרנו את המקצועות הכי מבוקשים, עם דרגות השכר הגבוהות ביותר במשק. המכללה למינהל, קמפוס בני ברק, 077-80-50-750.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
ההגרלה הגדולה על דופלקס ענק בטבריה תשודר הערב בשידור חי מאירוע ההוקרה הגדול לארגון בית חם. שידור חי בכל חי ולצפייה באתר כל חי החל משמונה בערב. הכרטיסים האחרונים נמכרים ממש עכשיו. כוכבית 9208, כוכבית 9208.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
שלום לכתבנו לענייני בריאות, צבי טסלר.
שלום איתי, ערב טוב.
היום תדרוך עיתונאים של פרופסור גמזו, פרויקטור הקורונה החדש והטרי. ספר לנו איזה בשורות טובות יש לנו משם.
קודם כל הייתה שיחה חשובה, אני חייב לומר לך, כמי שמסקר את הקורונה מיומה הראשון בארץ, עד עכשיו התחושה הייתה שהכתבים...
מישהו מדבר איתנו, מישהו מדבר איתנו, זה קודם כל.
פעם ראשונה שבאמת, באמת יש שיחה כנה ופתוחה.
בנושא הזה, סליחה שאני מפסיק אותך למרות שזמננו קצר, אני מסכים איתך לחלוטין, כי ראיתי התעלמות בוטה של משרד הבריאות כלפי התקשורת החרדית.
אז ניכר שגם זו באמת קשוב, הוא מדבר, הוא מבין את המצוקה של הציבור החרדי, תחושות החוסר נוחות והאפליה, כשהגזרות בעצם, מצד אחד, מה שהכי בוטה זה המסעדות שפתוחות ובתי כנסת, ששם מותר עד 30, בית כנסת מותר עד 20 בחוץ, ו10 בפנים מול 20 בפנים במסעדות, ואומר פרופסור גמזו, אני רוצה לשנות את זה, אנחנו הולכים להביא את זה כבר בתחילת השבוע, לעשות קריטריונים ברורים, לא, גם אין שום היגיון, ורבים דיברו על זה, שבית כנסת גדול יהיה אותו דין כמו בית כנסת קטן, ולכן הוא מדבר כבר בתחילת שבוע שיהיו שינויים בהגדרות האלה, עם הגדרות ברורות, וזה לא משנה אם זה מסעדה או בית כנסת, ההגדרות יהיו אחידות וברורות, ויהיה ברור לציבור מה עשו ואיך. לגבי חתונות שמאוד מטרידות את הציבור, התחילה עונת החתונות, הוא אומר אין שום דרך אחרת, זה מוקד הדבקה מאוד מאוד ברור, ואנחנו יודעים את זה מהעולם ומהארץ, ולכן אין ברירה אלא לאסור את זה. לגבי הישיבות, אנחנו נצטרך לחכות, ביום חמישי יהיה שולחן עגול, ובעקבות זה יהיה החלטה לגבי הקפסולות.
אז אנחנו נחכה, ואתה תביא לנו בשורות טובות גם בנושא הישיבות, שזה דבר מאוד 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 חשוב לקראת פתיחת זמן אלול במגזר החרדי והדתי. כתבנו לענייני בריאות, צבי טסלר, תודה רבה.
ערב טוב.
ערב מצוין. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית לערב הזה, נודה לעורכת הראשית אסתי פלד ולטכנאי שימי ברוורמן. מיד אחרינו, מזם הקיץ הענק של כל חי וכל חי מיוזיק בשידור חי והאזנה, וזה אירוע הוקרה לעמותת בית חם בהגרלה גדולה על דירה במתנה. אז אם אתם רוצים לזכות בדירה, אל תפספסו, מיד אחרי הפרסומות והחדשות, שידור חי, כאן בכל חי, או באתר כל חי, בווידאו. ערב טוב, להתראות.